תת-אלוף גיא דוידסון, מפקד בסיס חצרים, שלום.
שלום לכם, צהריים טובים.
אנחנו לא נמצאים היום בבסיס חצרים, לעומת הפעמים הקודמות, שבהם הטקסים כמובן התקיימו שם כמו כל שנה, אז הפעם עברתם דירה קצת עם הטקס הזה, למה?
הפעם בעצם יצרנו טקס שהוא מותאם, פעם שנייה כבר מאז תחילת המלחמה, והסיבה היא המלחמה. הבסיסים האחרים הם עוסקים ומתרכזים בהפעלת הכוח למול צרכי המלחמה. וגם רצינו להתרחק מזירות החיכוך.
זה טקס שישי שלך כמפקד הבסיס.
נכון.
איך זה נראה הפעם, לפחות בתחושה?
ההתרגשות היא בעינה עומדת, זו אותה ההתרגשות. הטקס נראה פיזית מעט אחר ומותאם לסיטואציה שבה עם ישראל כולו מצוי כרגע. אבל מבחינת העוצמות וההתרגשות והציפייה למול הצעירים הנהדרים הללו, זה נשאר בעינו.
טוב, עוד נחזור קצת לדבר על הטקס, אבל קצת על הפעילות המבצעית של חיל האוויר ושל הבסיס בראשותך, בסיס חצרים, במלחמה הזו. אתם כבר כמעט 9 חודשים תוקפים ללא הרף, ברצועת עזה בעיקר, אבל גם בזירות נוספות. תכניס אותנו קצת לאיך זה נראה היום, כשאולי אצל חלקים גדולים בציבור בבית נראה שהמלחמה כבר הפכה להיות שגרה, אבל אתם לא חזרתם לשגרה בעצם.
נכון, אנחנו נלחמים כמו כל מערכת הביטחון, מבצעים ערב רב של משימות, כמו שאמרת, בתצורה רב זירתית, 360 מעלות, בין אם זה הגנת שמי המדינה מכלל הכיוונים סביבנו, ובין אם זה התמיכה בתמרון הקרקעי של האוגדות שמתמרנות ברצועת עזה, ובין אם זה למול חיזבאללה אי שם בצפון. אנחנו פועלים כחיל האוויר עם כלל המערכים, כלל המשימות. העוצמות הולכות ומשתנות כתלות בתמונת המצב המבצעית של המלחמה ובזירות השונות, אבל אנחנו בהחלט עדיין במלחמה ומרגישים את זה.
אמרת בעבר שזו מערכה ארוכה, כולנו מבינים זאת היטב, ובכל זאת יש איזה מסר אופטימי היום שאתה מסתכל על שתי החזיתות, או יותר משתי חזיתות בתוך המלחמה הארוכה הזו?
כן, זאת אכן מלחמה ארוכה, אבל אני אומר לך כמפקד בדרג הטקטי, בבסיס מבצעי של חיל האוויר, אין לי ספק שאני מייצג גם מפקדים רבים אחרים במערכת הביטחון כולה. האנשים, גם הנוער הסדיר ובקבע, וגם המילואימניקים שמגויסים ומתגייסים, מי שרואה את החבר'ה האלה יום-יום, הלכה למעשה, עושים את מה שהם עושים, מתמלא בהרבה מאוד תקווה והרבה מאוד אופטימיות. יש לנו אנשים מעולים, יש לנו עם מעולה, ובהחלט יש הרבה תקווה להמשך.
אנחנו נמצאים בימים של רוחות מלחמה בזירה הצפונית. הזירה שם מול חיזבאללה עלולה להפוך להיות בקרוב מאוד הזירה העיקרית שאנחנו נערכים מולה, וזה כבר אתגר אחר לחלוטין לחיל האוויר בפרט ולצהל ומדינת ישראל בכלל. אז אולי תוכל להסביר לנו קצת בכמה מילים על איך אתה רואה את האפשרות בימים האלה לפתיחת מערכה רחבה יותר בצפון, ואיך חיל האוויר מתכונן בימים אלה ממש לקראת האפשרות הזאת.
אז קודם כל, מערכה בצפון, או בעצם במונחים הצבאיים, הגדרת הזירה הצפונית כזירה ראשית למול זירת עזה, זה משהו שאנחנו בהחלט נערכים אליו. ההחלטה לפעול באופן יזום ולפתוח מערכה בצפון זה החלטה מן הסתם של דרג מדיני, ואנחנו פה כדרג טקטי נותנים, מייצרים את המוכנות כדי שלדרג המדיני תהיה את האפשרות להחליט את מה שהוא רוצה להחליט, מתי שהוא רוצה להחליט. עם זאת, אנחנו מבינים היטב שלמול התמונת, למול תמונת המצב המבצעית שאנחנו חווים אותה על בשרנו יום-יום, הדבר הזה יכול להתפוצץ בכל רגע נתון, וגם לזה אנחנו ערוכים, ולכשזה יקרה, אנחנו נדע לתת את המענה בעוצמה רבה.
תת-אלוף דוידסון, נראה ש... הכל עבר על אותם צוערים במשך השנים האחרונות. קורונה, מלחמה, אינספור אירועים. איך זה השפיע על הכושר שלהם, כושר הטיסה, ובאופן כללי על התהליך שהם עברו כאן?
אנחנו בהחלט חיים בתקופה מאוד מאוד שונה ומשתנה כל העת. את הסטנדרט של הכשרת דורות הלוחמים הבאים אולי התאמנו, אבל באבני היסוד שלו לא שינינו. חבר'ה שעומדים היום על רחבת המסדרים, גם שזה לא על רחבת המסדרים בבסיס חצרים, זה חבר'ה שהם הגיעו מוכנים עם הכשרה באותו הסטנדרט, באותה האיכות, וזה חבר'ה שבהחלט ייתכן והם הצטרפו כבר ללחימה הנוכחית, לרב זירתיות הזו. אני לא יודע איזו זירה תהיה משנית ואיזו ראשית לכשזה יקרה, אבל זה חבר'ה שהם מגיעים עם ארגז הכלים מלא בכל טוב, כדי לבוא ולהשתתף ולייצר את הביטחון לעם ישראל.
עדיין לא הגענו לשלב שבו אתם לוקחים פרחי טייס שעדיין לא סיימו את קורס הטייס ושולחים אותם לפעולות וגיחות מבצעיות, נכון?
נכון. עם זאת, החבר'ה במהלך הקורס בשלבים שונים של המלחמה הנוכחית לקחו חלק, בין אם זה במפעלי החימוש, בין אם זה בתכנונים מבצעיים, במטה או בשדה, ובין אם זה ללכת ולהיות חלק מהיישובים בעוטף כדי לתת את התמיכה. החבר'ה על רחבת המסדרים היום הם לקחו חלק. עדיין, העיקר זה ההכשרה שהם עברו בשלוש שנים האחרונות.
אבל בהינתן מערכה בצפון, אתה חושב שיש סבירות שזה דבר כזה יקרה? זאת אומרת שחיל האוויר יהיה כל כך מתוח עד הקצה שלו, שיצטרכו להתבצע כאן גם צעדים מרחיקי לכת?
אני לא חושב שיש סיכוי שזה יקרה. חיל האוויר הוא בנוי ביסודו למערכה רב-זירתית. וחיל האוויר בנוי ומוכשר ושומר על הקשירות הזו להתפתחות רב-זירתית, גם מול הצפון, גם מול רצועת עזה, וגם מול ראש הציר באי שם באיראן. אני לא רואה את חיל האוויר מגיע למצב שהוא קטן על משימותיו, ככה אנחנו בנויים, לזה אנחנו מוכשרים, ולמול התרחישים המבצעיים, גם הקיצוניים ביותר, אני מאמין שאנחנו נדע לתת מענה.
ובכל זאת חלו כאן שינויים במסגרת ההכשרה שלהם, לנוכח האיומים והחזיתות הנוספות?
ברמת המיקרו, בהחלט כתלות בשלב שבו החניכים מצאו את עצמם, היו שינויים טקטיים. ברמת המקרו, החבר'ה קיבלו את אותו סטנדרט הכשרה ומגיעים למגרש המסדרים, קשירים ומוכשרים, ואנחנו גם בונים עליהם רבות.
אני חוזר איתך רגע לשיח על הזירה הצפונית שמטרידה אותנו, ונדמה לי שאחת השאלות שאולי מטרידות יותר מכל ביחס לאפשרות שתיפתח שם הערכה, זה האם חיל האוויר ערוך בהיקפי החימושים שלו. השיח הזה, בעיקר בדרגי המדיניים, מול האמריקאים, חוזר על עצמו כל הזמן ונמצא מאוד ער בשיח הציבורי שלנו היום. האם לחיל האוויר יש מספיק חימושים, מספיק כלים, מספיק אמצעים בשביל לנהל כרגע מערכה רחבה, כוללת, גם מול חיזבאללה וגם, כמו שאמרת, מול ראש הציר איראן?
אם הייתה לי רק מילה אחת, הייתי אומר לך כן. אבל אני אקח כמה משפטים כדי לתאר את זה.
אז זה כן אבל?
לא אבל, כן נקודה. אבל אתה נותן לי כמה משפטים, אז לכן אני מעט ארחיב. מה שמדינת ישראל חוותה בשבעה באוקטובר לא השתמע לשני פנים. ביום הזה, בבוקר השחור הזה, הבנו מיד שאנחנו מצאים את עצמנו במלחמה, שתיקח זמן, ובפוטנציאל ההתפתחות שלה היא גם יכולה בהחלט להיות רב זירתית. למול זה, כלכלת המלחמה, כלכלת משאבי המלחמה, זה משהו שקרה במערכת הביטחון מהרגע הראשון, מהשבעה באוקטובר. ומאז, גם בתהליכי בניין כוח מבצעים איכותיים מאוד עם השותפות שלנו בעולם, בראש ארצות הברית, וגם למול פנים התעשיות הישראליות ובניין הכוח הישראלי, אנחנו קלקלנו וחישבנו והגדרנו קווים אדומים לכל שלב, ולכן אני ער לשיח בתקשורת ולעיכוב של משלוח כזה או אחר. אבל אם אני מסתכל גם כאן, ממבט על, יש לנו את החימושים למשימות שאנחנו צריכים, ויש לנו את החימושים לתרחישי הייחוס שאנחנו בונים לעצמנו ומכשירים את עצמנו למולם, ובתוך זה גם מלחמה רב-זירתית מול חיזבאללה, ברצועת עזה, וגם מול איראן.
אנחנו מתקרבים לסיום, אז רגע לפני, בכל זאת צריך לומר למאזינים שלנו, אתה אבא לארבעה ילדים, ואתה פוגש כאן לא מעט הורים היום, מה אתה אומר להם?
א', כאבא לארבעה ילדים, אני יכול היטב לתאר לעצמי את מידת ההתרגשות של ההורים שהולכים לשבת כאן על הטריבונה מול הנוער המופלא הזה. מה אני אומר להם? אני אומר להם בעיקר שאני מעריך את מה שהם עשו כדי להביא את אותו נוער מופלא למגרש המסדרים. בהחלט יש פה תכונות בסיסיות שהחבר'ה הגיעו איתן, אבל החינוך מהבית, המעטפת של המשפחה, זה אבן יסוד שאין לה תחליף. ובהיבט הזה אני רוצה להגיד להם שאני מאוד מעריך את מה שהם עשו לטובת מדינת ישראל, לא פחות, ובמילה אחת, תודה.
ועוד במסגרת השינויים שחיל האוויר מכניס בחיל כולו, אבל גם בבית הספר לטיסה, יש כאן בין בוגרי קורס הטייס יותר מסוקאים, נכון? יותר טייסי מסוקי קרב, בין היתר בגלל הלקחים שהפקתם מהשבעה באוקטובר.
אז מה שחווינו בכמעט 9 חודשים האחרונים, ובחודשים האחרונים אנחנו גם עוסקים יחד עם כל מערכת הביטחון בתחקור, בוקר השבעה באוקטובר בפרט, וכל המלחמה מאז ועד היום, אין לי ספק שאנחנו נבצע הרבה מאוד התאמות והרבה מאוד שינויים בכלל מערכת הביטחון, בין אם בגודל, בין אם ביכולות וקשירויות. וחלק מתוך הדבר הזה זה גם מערך המסוקים, ובפרט מערך מסוקי הקרב, שבהחלט יעבור התאמות, זה לפתחנו.
תת-אלוף גיא דוידזון, תודה רבה, מפקד בסיס חצרים, אנחנו מודים לך מאוד על הרעיון הזה, וכיף גדול שאתה חולק עוד טקס שכזה, טקס שישי, עם הצוערים החדשים. תודה.
לגמרי, תודה רבה לכם, וטוב שאתם כאן איתנו.
תודה רבה.